אני אעשה פה שוב תזכורת קלה, מה ראינו ב... איך קוראים לזה? בפרקים הקודמים של איגרת עין א', איך? פריביוס, כן, מה שזה. אוקיי. אז בפרקים הקודמים ראינו שהרב צבי יהודה עשה הסבר מעמיק מה זה בעצם המושג עם ישראל, מה זה המושג יהדות, שהדגש המרכזי, שוב זה הדבר המרכזי חשוב שנזכור מכל הפירוט האדיר שהרב צבי יהודה נתן, זה שיהדות זה חיים ולא דת, בניגוד לתפיסה המקובלת שלאט לאט אנחנו מבינים גם איפה היא השתרשה, שיהדות זה דת, קרי מסכת של רעיונות רוחניים שאנחנו אמורים לקבל אותם על, על עצמנו ולהפיץ אותם בעולם כולו. הרב צבי יהודה לא, יהדות זה מציאות חיים, נשמה, מה שקראנו דעה, כוח חיים שהולך ומופיע, איזשהו נשמה אינסופית שהולכת ומופיעה בתוך החיים עצמם בכל המימדים שלהם, גם המימדים הרוחניים וגם המימדים הארציים. ככה באמת עם ישראל אמור להשפיע בעולם, זה מה שהתעסקנו בפעמים האחרונות. עם ישראל היה אמור לחיות בארצו, מלכות שלמה, מלכות דוד, מציאות חיים לאומית שמקיפה בתוכה את כל עוצמות החיים על כל המרחבים שלהם וכל המימדים, ומתוך כך היו מוזרמים זרמי חיים גם בהכרה וגם בתת-הכרה אל כל האומות כולם, שהיו נשארים עם כל הברבריות והפראיות שלהם, אבל לאט לאט היו מתקדמים בצורה אבולוציונית הדרגתית, בלי לכבוש שום כוח, בלי לחנוק שום כוח. הדברים היו צריכים ללכת ולהתקדם ולקדם את העולם בצורה אבולוציונית מוסרית. אלא מה? וכאן אנחנו התחלנו פעם שעברה, קרה פה איזשהו בג מסיבות אלה ואחרות, שכאן הרב צבי יהודה לא מפרט אותם. היהדות החלה להידמות לאומות העולם כדת, קרי כמסכת רעיונות. זה התחיל להתפתח מבית שני בעיקר, התורה שבעל פה, זאת אומרת, השורש של הדבר זה בבית ראשון, כמו שראינו, אבל הדברים לאט לאט הלכו והתגבשו להם, והנה אצל אומות העולם נתפס שיש כאן איזשהו עם שמתנהג בצורה רוחנית, והם רוצים ללכת ולאמץ אותו. ואז בתהליך מורכב, שפעם שעבר ראינו את באופן מאוד מתומצת את הצד ההיסטורי שלו, הולכים ונוצרים הדתות. הדתות, אומר רב צבי יהודה, זה האסון של האנושות. מי שעד עכשיו חשב שהוא דתי, אז מה עכשיו שידע שלפי הרב צבי יהודה זה לא טוב להיות דתי, בסדר? אלא צריך להיות אמוני. דתי, קרי, ההבנה שצריך לחנוק את החיים בשביל איזשהו כוח עליון חיצוני שרודה בחיים, זה שורש האסון של האנושות. הדבר, התודעה הזו הלכה והתפשטה על האנושות כולה, על ידי הנצרות והאסלאם, עד היום, שזה מקובל, זה בייסיק, מה שנקרא טריוויאלי לכל אדם עלי האדמות, שדת וחיים לא הולכים ביחד. קדושה וחיים לא הולכים ביחד. בשביל להגיע לקדושה, קרי, לפי איך שאנשים מבינים, לרוחניות, צריך לפרוש מהחיים, צריך להילחם בחיים. הדבר הזה, אומר רב צבי יהודה, הוא הלך ויצר בתהליך מתמשך ומתגלגל תודעות רקובות שלאט לאט השפיעו גם על עם ישראל פנימה. ובעם ישראל התחילו להיווצר כל מיני רעיונות כאלה, שאנחנו דת, שאנחנו משהו רוחני, וממילא צריך להישאר בגלות, ממילא אורח החיים התורני צריך להחניק את כוחות החיים. ועכשיו, שעם ישראל חוזר לארצו, זה למעשה התיקון של כל האנושות. האנושות חוזרת אל המסלול התקין, מתקנים את הטעות ההיסטורית. בסדר? עד כאן הגענו. אז בואו נסתכל עכשיו בפנים ונפרט עוד קצת, עוד לא סיימנו את הנצרות. יש כמה נקודות שעוד צריך לסגור בהן, שנבין מה האסון ומה הריקבון הגדול שהנצרות הובילה לעולם כולו. אבל מסיבות החיים רבות, אני קורא עמוד קופי למטה, בפסקה למטה. אבל מסיבות החיים הרבות, אמרנו, הרב סודה לא מפרט את זה פה, מפורט במקומות אחרים, תהליכים אלו ואחרים, שכולם כאחת נתמזגו וגמרו את התבטאותן בתקופה המאוחרת, בהיגלות החיזיון ההיסטורי של הנוצריות, הופיע השד הזה, כן? האפלה הזו ירדה לעולם, הנוצריות, שוב נצריות כשם כללי, להיווצרות של כל הדתות כולם, הביאו הפסק במהלך הטבעי של פרוגרמת ההיסטוריה האלוהית הזו, הפסק עיכוב וריאקציה. מנו, הפרוגרמה זה סדר, כן, פרוגרם. ההתקדמות של האנושות שהייתה מאורה להיות בצורה הדרגתית, איטית, עם כל כוחות החיים, עם השמחה, עם הרעננות, שעם ישראל הלך לאט לאט וקידם את האנושות, הכל נעצר, עם ישראל גולה מארצו, אין יותר ממלכת כהנים וגוי קדוש, אין יותר מקום שמופיע את הקדושה בחיים הארציים, אין יותר שכינה, שמיים מלביש כדרות ושק כסים כסותם. כל החיים, הכל נעצר, הכל קופה. כמו שכבר הזכרנו פעם את המדרש הזה, אומרים חז"ל, מיום שנחרב בית המקדש, בטל טעם בפירות, בטל טעם בבייה, וניתן לעוברי עבירה. כל עוצמות החיים מאבדים מהממשות שלהם. אין שמחה יותר, אין פירות, אין יצר מיני, אין כלום. הכל החיים נכנסים למסלול של התכנסות שמעליהם הולך ורודה הכוח העליון הרוחני הזה, שהוא פועל יוצא של דמיונות של בני אדם, שאומרים לבן אדם, תמות. זה בעצם מה שהדתות משדרות לבן אדם בכל המבנים. כמה שיותר תמות, יותר טוב. כמה שיותר תערוס את הכוחות שלך, כמה שיותר תהיה מסכן, כמה שתהיה יותר מדולדל, ככה תהיה יותר סן, תהיה יותר קדוש, יהיה לך בייגלה יותר גדול על הראש, ותוכל להסתכל לך במבט מיוסר אל השמיים, ומצוין. ככה צריך לראות עובד השם, אליבד התפיסה הדתית נוצרית. נכון? מי משמכם קרא פעם את הספר עלובי החיים? לא, חבל מאוד. שיעורי בית בין הזמנים, לקרוא עלובי החיים של ויקטור הוגו, לא, אם לא קראתם אז זה קצת מאבד פה את כל האפקט, בכל מקרה, אבל הגיבור שם, זה הגיבור האידיאלי, זה בן אדם, ז'אן ולז'אן קוראים לו, הוא סובל כל החיים. כל החיים כולם דופקים אותו, הוא את המצווה והוא מקבל את הייסורים באהבה, ובסוף מת ערירי חסר כל משברון לב, וזה נותן לנוצרים את התחושה של איזה יופי. הגענו אל ההתמזגות עם אותו האיש, עם ישו, כמה שאתה יותר מסכן, אתה יותר... מכה זה אגב, תבינו, גם הולך ומחלחל התרבות, שימו לב, התרבות המערבית היום, שהיא פועל יוצא של התרבות הנוצרית, היא ממזרת רוח של התרבות הנוצרית, תשימו לב, התרבות המערבית, מי צודק תמיד? המסכן, החלש. כשאתה חלש, אתה צודק. בלי קשר עכשיו מבחינה, נכון? רואים ילד מול טנק, ילד פלסטיני זורק אבן על טנק, אוטומטית, הילד צודק. למה? כי הוא חלש. תפיסה נוצרית. ככל שאתה יותר מסכן, זה אומר שאתה יותר צודק, שאלוהים יותר איתך. חס ושלום. מה זה? רק בכל. עוד פעם? היה, אבל לא לגמרי. דווקא בתפיסה היוונית גם יש מצוין של טרגדיה, אבל הגיבורים שם להפך. זה הרקולס, זאת אומרת, זה אנשים עם עוצמות. בסדר, שם זה בעייתיות מסוג אחר. שם זה קידוש של הגסות, של ה... אלימות, כן, אכילס, כל הסיפור, את טרויה, זאת אומרת, ככל שאתה יותר גיבור, קרי, הורג יותר אנשים, אז אתה יותר, האלים יותר אוהבים אותך. אז זה בסדר, זה בא מכיוון אחר. הנצרות, שוב, כקונטרה לאלילות, אמרנו, זה כל הרעיון של הדתות. הדתות זה קונטרה לאלילות, שאחרי כמה אלפי שנה של התבוססות בחומרנות ובאלימות, עכשיו הולכים אל דת החסד, דת האהבה, היא מקדשת בדיוק הפוך. כמו שאתה יותר מסכן, אתה יותר טוב. לא טוב להיות עשיר, לא טוב להיות חכם, לא טוב להיות חזק. כמובן שזה לא טבעי, ואז זה יוצר קונטרה, ובסוף הכנסייה הופכת להיות הכי חזקה, הכי אלימה והכי עשירה. בסדר, כי כל המציאות פה היא לא טבעית. אבל מכל מקום, זה מה שהדתות משדרות לעולם כולו, וזה עד היום. ונכון, הנטייה הטבעית שלנו, רואים איזה מישהו כפוף, מסכן וזה, וואו, איזה צדיק, וואי וואי וואי. או רואים מישהו שמח, טוב לו בחיים, נוסע ברכב, וזה, החיים טובים, לא יפה בן אדם, קצת, תהיה קצת מסכן, תהיה בדיכאון, וזה, אז אתה תהיה צדיק. שימו לב, זה להיום, לאנושות כולה יש איסורי מצפון, אם טוב לך, בן אדם יש לו איסורי מצפון. בסדר, אם אתה שמח, אתה מאושר, וזה, משהו כנראה לא בסדר. בטח זה גם, בגלל זה גם עוד מעט ייגמר, ויפול עליהם מהשמיים איזה משהו, ולכן בלי עין הרע, תפו, 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 חתול שחור. הכל יחד תוצר ישיר של הנצרות. אומר הרב, בזה נקבעה הדרך של הטעות ההיסטורית. שימו לב, הרב מכנה את הנצרות. טעות היסטורית. זה הטעות, הזיוף הכי גדול בתולדות ההיסטוריה האנושית. טעות היסטורית, הפרוגרמה של האי-פרוגרמטיות, הסדר של האי-סדר, מעכשיו האנושות כולה סוטה והולכת במסלול שמביא אותה להתרסקות. אמרנו שבסופו של דבר אנחנו נראה שזה מביא לכפירה, להתפרצות של החילונות ולכל המלחמות, כל הדברים הגרועים שקיימים בעולם. מה זה הנצרות? השפעת רוח ומוסר וקריאה בשם השם עולמית כללית, שלא מתוך הפרוגרמה האלוהית, כלומר, שלא מתוך מהלך יצירת החיים הכללי. מעכשיו הדתות משדרים בעולם שמה זה להיות אדם מאמין? זה לקרוא בשם השם, לא מתוך החיים, לא מתוך עם ישראל, לא מתוך מציאות חיים טבעית, זורמת, שמחה, אלא הכל מאיזה משהו חיצוני, כפוי על האדם, שלאט לאט ממית את האדמה, ממית את האנושות. שלפיכך אינה באה להקיף ולכלול את כל החיים, לנסם ולהגבירם ולהצליחם באור השם וקודש וזם, אלא להשליט עליהם את הרוח והמוסר ולהכניעם ולדקם מפניהם. מי שילמד קצת ההיסטוריה של ימי הביניים, שם זה בא לידי ביטוי בצורה מובהקת, עד שהאנושות צריכה להשתחרר מזה, זה הקיף את כל תחומי החיים. כל תחומי החיים, הכנסייה רדפה כל ניסיון, כל ניצוץ של חיים. זה התחיל כמובן מהדבר המרכזי ביותר של חיי המשפחה, שלפי התפיסה הכנסייתית, האדם האידיאלי אמור לפרוש מהחיים ולהיות במנזר, מה שכמובן מביא למציאות הפוכה, כי אתה מכניס בני אדם למציאות חיים לא טבעית, לא נורמלית, ואז הכל מתמלא שם בסטיות ודברים מהסוג הזה. וגם הקרנה כלפי הציבור, מי שלפי הכנסייה, מי שבכל זאת לא בחר בחיי נזירות והוא חי חיי משפחה, הוא חוטא. זאת אומרת, כל חיי המשפחה הם חטא ביסודם. בסדר? האישה במיתולוגיה הכנסייתית זה לילית. כלומר, בת שטן שעניינה לפתות את האדם מדרך הישר. כל מציאות חיים משפחתית מלכתחילה היא מסורסת ומעוקרת. זה לא טוב לחיות חיי משפחה. כן. שהעולם ימות, העולם צריך להתקיים. לפי התפיסה הכנסייתית הכי טוב, שכולם היו נזירים והעולם היה נגמר כאן ועכשיו, ומלכות שמיים הייתה מופיעה. יבוא סוף סוף האפוקוליפסה, פרשי הדין יבוא ויחסלו את כל העולם החוטא הזה. זה הכי טוב. אבל הכנסייה גם צריכה לתת הנחה שיצר לב האדם רע מנעוריו. על פי התפיסה הכנסייתית הקתולית, רוב בני האדם הם מראש נולדו במטרה להגיע לגיהנום. בסדר? כן, יש יומנים של הנזירים בימי הביניים, אז ביומנים של הנזירים בימי הביניים, כל אחד לפני מותו, הם היו במנזר, מה להם לעשות? כל היום כתבו יומנים. אז יש כל היומנים לפני מותם, יש כזה צבא קלאסית של כל הנזירים, שבדרך כלל הם מצווים להפקיד את כל רכושם, שזה בגד וחבל, כן? להפקיד את כל רכושם אל הכנסייה, אבל הפתיח הקלאסי של כל הצבאות של הנזירים זה הנה הגעתי לסוף חיי רבויי החטא. זה מה שנקרא פתיח שאי אפשר להתחמק ממנו. ברור שהחיים זה חטא. עצם החיים זה חטא. וכל שנייה שאתה נושם, אתה צריך להיות עם איסורי מצפון. כמה שאתה יותר, תמות יותר טוב. עכשיו מה? מכיוון שרוב בני האדם, שנייה אחת, מה? הם עושים את זה גם. זה גם פתרון די חביב. זאת אומרת, לפי הכנסייה הקתולית זה דווקא אסור, אם אתה שולח יד בנפשך זה לא טוב, זה חטא בלי מחילה, כי אתה אמור לשבת ולסבול פה, ואתה קיצרת פה תהליכים, לכן קוברים אותך בלי ראש, by the way. זה גם היה שיטה מסוימת, שאז כאילו, אם קוברים אותך בלי ראש, אז אתה לא מוצא את עצמך בגיהנום, איזשהו שם מסובך, שאתה, הראש שלך מחפש את הגוף שלך, וזה יש. כשאתה מגיע שם לשמיים, לפטרוס, אז הוא לא נותן לך את המפתח, כי אתה לא רואה אותו, ואז אתה נכנס ישר לגיהנום עם הקלשונים. אז זהו, בואו לא ניכנס פה לכל העניין. אני רק אומר שבגדול אומרים שמכיוון שרוב בני האדם הם נולדו לחטא, אז ממילא גם בטוח שהם לא יעמדו בניסיון ויפלו בפיתוי הזה של חיי משפחה, ואז הם יוכלו לבוא לתת וידוי לכומר ולתת כסף, וזה יחזיק את הכנסיות. אז בסדר, אז גם בונים על הדבר הזה, אבל בגדול חיי משפחה זה רע. ילד בתפיסה הנוצרית זה בן שטן, ילד. ילד מציאות חיים, כלומר שהיא ספונטנית, טבעית, שמחה, לא טוב, לא טוב. צריך, לפי החינוך הכנסייתי, צריך לשבור לילד את העצמות. הילד כך מופיע בקנונים של הכנסייה, ילד מסתתר בו שטן קטן, ולכן צריך לחנך אותו, להוציא ממנו את השטן בכוח. בסדר? מזה הולך ומתפתח שיטת חינוך שלמה, שהיא הורסת את כל היכולות הנפשיות. אחרי זה זה גם שהאנושות מצליחה קצת להשתחרר מהנצרות עדיין. שימו לב, החינוך הכנסייתי, מי שקרא פה פעם את הספרים של ג'ארד דיקנס, כל אוליבר טוויסט ומדברים מהסוג הזה, החינוך באנגליה למשל במאה ה-17, נקרא, אין חוכמות, בסדר? ילדים מריבים אותם, יצא לי בטעות, מבטיח לכם, לא התכוונתי לשום דבר, ילדים מריבים אותם, מכים אותם וזה, כמה שאתה יותר חונק את הילד, יותר טוב. זה בא לידי ביטוי במערכת היחסים בין האדון אל העיקרים. לפי הכנסייה יש מלך ואצילים שהם שליטים בחסד עליון, אלוהים בחר, they are the chosen ones, הם הנבחרים, וגורלם של כל הצמיתים הפאודליים לחיות כל החיים משועבדים אליהם. כמה שאתה יותר זה גורלך, אין אפשרות להשתחרר מהמעמדות. יש פה איזה מעמדות שהולכים ונמשכים לנצח. כי זו, בני האדם הפאודליים, העיקרים, הם כלום. אין להם שום ערך. וככה הדברים הולכים ומופיעים בכל אני יודע, למשל יש מושג של ציד מכשפות. כן, גם זה משהו, המצאה חביבה של הכנסייה. הם פחדו מכל מה שיריח להם משהו שהוא קשור אל החיים, אל הטבעיות. ממילא, כל מי שיתעסק קצת במגיה, קצת מי שיתעסק קצת בדברים שהם לא על פי הכנסייה, בדברים רוחניים, זה סימן שהיא, בדרך כלל זה אנשים, אז מכשפה. מה זה אומר מכשפה? מה זה? כן, ביהדות, במגיעות לא רוצים איך מזהים מכשפה? זה הנקודה. אצל הכנסייה, כל אישה שהייתה שמחה יותר מדי, לתך דיוק, כל מי שככה הייתה קשורה אל הטבע, מה שקורה, זה כבר היה סימן שיש כאן איזה כוחות האופל תפסו אותה. בובות וודו זה שייך אל האפריקאים, זה עוד, זה משהו יותר מתקדם. נדבר על משהו אחר. סתם, היו כל מיני נשים, אז בימי הביניים, אז לא היה חינוך, נשים בכלל לא קיבלו חינוך. אז היו כל מיני, נערף. היו עושים, מה שהיום עושים ערב ברכות, או דברים כאלה, אני יודע מה, אז כמה נשים היו יחד עושות איזה, אני יודע מה, איזה משהו, לא יודע, עושים איזה מסיבה או משהו כזה, לפי הכנסייה, ישר מכשפות. עכשיו, איך בודקים ממי שהיא מכשפה? זו שיטה מאוד חביבה, לוקחים, קושרים לה אבן, זורקים אותה לנער. בסדר? עכשיו זה עובד ככה. אם היא מצליחה לצוף, איך הצלח לצוף? סימן שהיא מכשפה. אז זורגים אותה, שורפים אותה. אם היא טבעה, אז טעות. אז נקרא, טעות, ואז מכריזים עליה כקדושה, ובסדר, ואפשר להקים כנסייה במקום שהיא טבעה, ואז מקבלים כסף מעולי הרגל. יש פה מנגנון שלם שאתה תמיד מרוויח בו זה. וכמובן, יש את האויבים של הכנסייה, שזה היהודים, טוב, נדבר עליהם תקף, שהם זה הדמונים, כן, השדים הנצחיים שמסתובבים פה, ולהם יש גם מסוג. אז אומר הרב ציודה, לפיכך אינה באה להקיף ולכלול את כל החיים ולנסם ולהגבירם ולהצליחם באור השם וקודש ובזם, אלא להשליט עליהם את הרוח והמוסר ולהכניעם ולדקם מפניהם. ולא חדירה טבעית של האור והזוהר, הקודש והכוח, משפע רעננות החיים וטבעיות הצלחתם החומרית והרוחנית של העם האלוהי, שככה עם ישראל היה אמור לקדם את העולם, מתוך שפע, רעננות, טבעיות, הצלחה וכו', המכוונת ובאה עם התפתחות התרבות האנושית הכללית וכל גבורת חייה, אלא השפעת, מה זה הנצרות? השפעת רוח ומוסר על יסוד דברי תורת ישראל. שוב, לוקחים פה רעיונות יהודיים, אבל בלא רוח חייו, בלי כל החיים שעומדים מאחורי התפיסה היהודית, על האנושיות הקדמונית בתוך מצב רוחניותה הפרימיטיבי. הנה, האנושות, צריך להבין פה, עובדי האלילים הם נמצאים במצב פרימיטיבי, הם לא, אין להם כלים להתגונן בפני השטף הזה שהכנסייה, שהנצרות מפילה עליהם. הנצרות מדברת על מילים שהם מרגישים איזה משיכה עליהם. מדברים על אהבה, על חסד, על רגש. זה קצת, מדברים, זה כמו שלוקחים עכשיו, לא יודע, תיקח איזה שבט פרי באפריקה, תיתן לו ספר טלפונים, זה לא יעורר מאומה בחייו. אבל תתחיל לדבר איתו על אלוהים. זה מילה שבכל מקום אנשים שומעים, כי הנצרות היא מנגנת פה על נקודות שהאלילות מחפשת, שנכון, צריך לאהוב, צריך להרגיש, צריך להיות רוחניים, זה כמו הפרפר והאש, האנושות מצד אחד לא יכולה בלי זה, מצד שני ככל שמתקרבים לזה, זה הורג אותם. ושורף אותו. האנושות כולה לאט לאט נסחפת לתוך המוות הזה של הכנסייה. כן, הרב ממשיל איזשהו מקום לקורי עכביש, בסדר? זה עכביש שחור כזה שלאט לאט תובע את קוריו סביב כל המוחות של האנושות. מכניסים את זה במשהו שמחלחל עד היום. עד היום זה ברור לרוב האנשים, לרוב האנשים בעולם, שזה התפיסה. תהיה אומלל, אתה תהיה יותר קדוש. השפעה תקיפה שבהכרח פעולתה כפפה את קומת האדם ושללה ממנו את עוז כוח היצירה שלו, את טבעיות אומצו וגבורתו החומרית והרוחנית. ודאי הדבר הזה כמובן הורס את כל האומץ, את כל השמחה, את כל המוטיבציה שבין האדם להתקדם. לדוגמה, המדע. בסדר? 2000 שנות השליטה של הכנסייה זה שנות עצירה של המדע האנושי. בסדר? כאן בזמן רומא ויוון כבר המדע התחיל קצת להתפתח, הכנסייה עוצרת את הכל. לא טוב מדע, לא טוב לחשוב, לא טוב נאורות, לא טוב לרפא אנשים. ככל שהאנושות תהיה יותר פרימיטיבית, יותר מסכנה, יותר בהמית, יותר מדולדלת באיסורים שלה, יותר טוב. כל מדען שיש לו איזה חידוש, קופרניקוס, גלילאו, כל אלה, חייב ישירות להסתתר מהכנסייה. כי ידוע, המדע, הכנסייה היא אויבת השכל, אויבת הנאורות. היצירתיות הכנסייתית התפתחה בעיקר ברנסנס, שזה כבר לא בדיוק שלטון הכנסייה, תכף נדבר על זה, או היום או פעם הבאה. רנסנס זה כבר השלבים שהאנושות לאט לאט משתחררת מהכנסייה, אבל מכיוון שעוד לא משתחררים לגמרי, אז עושים מדע, אבל מדע למען הכנסייה. בסדר, אז עוד איכשהו, כמו אגב גם האוניברסיטאות, איך התחילו האוניברסיטאות? האוניברסיטאות התחילו כבר בשלב שהאנושות מתחילה להשתחרר מהכנסייה, אבל בשלב ראשון הכנסייה מוכנה שיקימו רק פקולטות לתיאולוגיה. כל האוניברסיטאות באירופה הם דבר ראשון ללימודי דת. רק בשלב מאוחר יותר מקבלים גם אפשרות להתחיל ללמוד מדעים אחרים. לכן עד היום מי שמקבל דוקטור, אז רשום לו משהו PhD, כן, שזה דוקטור לפילוסופיה ותיאולוגיה במקצוע הפיזיקה. בסדר, ככה זה עובד. כולם קודם כל. אבל הכנסייה היא לא רוצה מדע. מדע זה לא טוב, בן אדם יתחילו לחשוב, יתחילו שכל, מסוכן. כל שהיא יותר בערות, יותר טוב. כן. היה א', לא כך שימרה, אבל נכון שאם המעט ידע שהיה, היה במנזרים. זאת אומרת, המנזרים זה היה כאילו הכוח, השכל היה בידי הכנסייה. זאת אומרת, המון העם אסור שידע. זה לא טוב לו שידע דברים. אבל מי שכבר מעט, המעט תבונה שקיימת במציאות, היא נשמרת גם, לא מתפתחת. מאוד קפואה, גם אם הזמן נאבדת, זה נשמר בידי המנזרים. אני אומר שוב, א', היה גם השמדות של ספריות וכו' בידי הכנסייה. זה לא, היה להם גם מלחמה נגד הידע. אבל שוב, הדברים צריך להבין, כנסייה, אסלאם, מדובר כאן על משהו שמקיף מאות מיליוני אנשים במהלך 2000 שנה האלה. אתה מבין שיש פה אין סוף זרמים ותתי זרמים וכו'. שלפעמים יש לך אפיפיור שהוא דווקא כן אוהב ידע, אז הוא אומר כן למנזרים. בסדר, היו כמובן, היו גם מה שנקרא כמרים נאורים. היה פילוסופים וכולי, אני יודע, למשל, היה הסגן של האפיפיור באחד מהפעמים, זה היה פילוסוף שעד היום בנה הרבה מאוד מהיסוד של הפילוסופיה המודרנית, קראו לו ניקולאוס קוזנוס. לא יודע השם שלו, ההורים שלו כנראה לא אהבו אותו, לכן קראו לו ככה. בכל מקרה, הוא היה פילוסוף גדול, והוא כן שימר ידע. אז הדברים הם מורכבים, אבל בגדול הרוח הכללית של הדת, אמרנו, האסלאם, ששם זה דת יותר עדינה, יותר רגועה, אז הם כן מפתחים את קצת מדע, אסתטיקה וכו'. אבל בגדול זה כפייה על השמרים ונסיגה אחורה, בכל התחומים של ההתפתחות האנושית. כן. לא, לא. נוצרים של היום זה לא הנוצרים של פעם, והערבים של היום זה לא הערבים של הפעם, רק הים זה אותו ים.
השתנה,
זה כנראה, הרב צודה יציין כל מיני שלבים, איך העולם, איך הנצרות לאט לאט התעדנה, זה הפרוטוסטנטי וכו' וכו'. היום זה כבר אין כמעט אותו דבר, למרות ששוב, במנזרים וזה, בגדול, הקווים המאוד בולטים שאנחנו מסרטטים פה עכשיו, שהרב צודה מסרטט בתפיסה הדתית הנוצרית, הם עדיין קיימים. שטן, שטן, שטן. העולם נשלט בידי השטן. ולכן מגיע עוד מעט judgment day, והעולם יחרב. כל העולם התמה הזה יחרב. ברגע שהמדינה הזו של היהודים, שהיא עצרה פה את כל הבעיות, היא תחרב, אז כל העולם יחרב. לא, זה בוודאי, השאיפה הפנימית של הכנסייה, מה שקורה עכשיו זה מבחינתם סוף העולם. זה סתירה לכל, זה שהחיים חוזרים לעולם על ידי עם ישראל ומילה על כל המרחבים של האנושות, מבחינתם זה כל פעם הם מנסים לעשות תירוץ אחר, למה זה קורה? למה זה קורה? והגענו להיות שהעולם נשלט בידי כוחות הרוע. זו התפיסה הכנסייתית הקלאסית. כן. שנייה, אקשר את השאלה. כן. טוב, תק נדבר על זה. זה שהעולם מתפתח במדע, העולם מתפתח באמנות, זה שבני האדם היום רוצים לחיות, רוצים לשמוח. נכון, כל מה שתיארנו עכשיו, כל אחד מאיתנו מרגיש שזה סלידה מהדבר הזה. לפני 500-600 שנה אנשים דווקא קיבלו את זה כיפה מאוד. כן, צריך למות, אנחנו עלובים, אנחנו מסכנים. היום זה כבר לא כך. העולם מתעורר לחיים, אתה כבר יודע את זה, בגלל שעם ישראל חוזר לארצו, העולם הולך ומגלה מחדש את עצמו ואת חייו. ולכן הכנסייה היא גם מאוד נגד זה. אתה רוצה לשאול משהו? כן.
גם מי
שקורא
את התנ"ך במבט פשוט, יש הרבה מגבלות
א', בתנ״ך זה לא נמצא, זה נמצא אם כבר בדברי חז"ל בהמשך, שצריך להבין מה התפקיד שלהם. בגדול אתה לא צודק. בתנ״ך, אם תשים לב, הרוח הכללית שעולה מהתנ״ך זה עולם מלא חיים. דיברנו על זה בשיעורים הקודמים. מסתכל על ימי מלכות שלמה, ימי מלכות דוד, לא מתואר שם אנשים מסכנים שיושבים ומתכנסים במנזרים. מדובר שם על חקלאות. לא, גם להפך, זה שיח. יש מגבלות, צריך להבין. לפעמים יש מצב שעוצרים את הנטיות הגסות של החיים, אבל בגדול העולם שעולה מימי התנ"ך זה עולם מלא שמחה, עולם מלא חקלאות, מלא יצירה, מלא חגים, עלייה לרגל, קורבנות, זה עולם אחר לגמרי. צריך להבין, בימי בית שני נוצרה דת, שזה 2000 שנה בגלות, אז יש איזו מציאות זמנית של יותר התכנסות, אבל בגדול הרוח הכללית של התנ"ך בדיוק הפוכה. ולכן אם תשים לב, הנצרות באמת צריכה להקים ברית חדשה. צריך להקים תנ"ך חדש, כי התנ"ך של היהודים הוא לא משדר טוב. הוא משדר הפוך מהנצרות. כן. יש, בעזרת השם, עכשיו שעם ישראל חוזר לארצו, זה לוקח בהדרגה, אבל זה מה שמתחיל להיות. זה כל הרעיון של מדינת ישראל. מדינת ישראל היא לאט לאט תלך ותתפתח, להיות אימפריה של כוחות חיים. וכבר עכשיו כבר מתחילים לראות הניצנים של זה. צה"ל למשל. צה"ל, נדבר על זה גם. צה"ל זה יחסית לגודלו נחשב פלא מבחינה צבאית, הייטק, אומנות, יצירה. העולם מתעורר, עם ישראל מתעורר. צה"ל ייקח עוד כמה שנים, אבל מה זה? חקלאות, נכון? בכל תחום. כל תחום שמדינת ישראל נוגעת בו, זה פורח. גם שחיתות ציבורית, נעשה נוגע, פורח, הכל, הגניוס היהודי, כל דבר שהוא נוגע, גם כלכלה, לא מה זה, המשבר הכלכלי העולמי, מי עשה אותו? יהודים. אין, היהודים זה האסון של האנושות, והברכה של האנושות, הלב של האנושות. בסדר, כן. ברור, ברור. אנחנו עכשיו עוד בתחילת, בתחילת הדרך, לאט לאט, יש הרבה הישגים, יש הרבה בעיות וכו', אבל מכל מקום, העולם של היום הוא שונה מהעולם שלפני 500 שנה. אנחנו בהרבה יותר חיים ושמחים היום מלפני 500 שנה. צריך להודות לזה לקדוש ברוך הוא ולראות שזה חלק מהגאולה. בעזרת השם זה ילך ויתקדם הלאה. אנחנו גם שואבים, זה טעמם, תהליך איתי, נכון שהיום עוד שואבים את תרבויות אחרות, אבל לאט לאט הולך ומתברר בעם ישראל תרבות חדשה, תרבות מקורית, יהודית, עניין של תהליכים. הדברים הם לוקחים באופן איתי, אבל לאט לאט יש התורה שמתחדשת פה בארץ ישראל, היא לאט לאט תופסת מקום שמשנה גם את התרבות, עניין של זמן, אבל זה ייקח, זה יקרה. בסדר? אל תדאגו, הסוף יהיה טוב. תמיד זה, תהיו בגישה אופטימית כזו. לפי הנוצרים, הסוף רע, אצלנו הסוף טוב. מה זה? הלאה, רבותיי, בואו נמשיך הלאה. אז אמרנו, השפעה תקיפה שבהכרח פעולתה כפפה את קומת האדם ושאלה ממנו את עוז כוח היצירה, את טבעיות אומצו, גבורתו החומרית והרוחנית. ועכשיו הציוד מפרט ארבעה עקרונות של הנצרות שמתמצתים לנו וגם הסגרו לנו פה את המבט השוללני על הנצרות. בכלל תשימו לב שבכתבי הרב הנצרות זה האויב העיקרי. נכון? באורות יש פרק שלם, ישראל ותחייתו, שכולו מוקדש להסברת הבעייתיות בנצרות. צריך לזכור את זה. אנחנו לפעמים לא כך מבינים, נדבר על זה תקף גם. נראה לנו שהנוצרים הם הנחמדים, הם העניבות, החליפות, מחייכים, הערבים הם הלא בסדר. זה לא עובד ככה. בתפיסה פנימית, מי שגורם פה את הכל, זה התרבות הנוצרית. היא עומדת מאחורי כל המאבקים שאנחנו נמצאים בו היום. תקף נראה את זה. בכל מקרה אומר הציוד, המהלך מחשבה של השפעת זיוף ענקי זה, כך הוא מכנה את הנצרות, זיוף ענקי, מחובר הוא, א', עם שלטון נטיות, פרישות, איסיות וכל שחרות רוחו, עם התרחקות תרבות האדם ופסיכולוגייתו מן רעננות הטבע שבתוכו מסביב לו. עיקרון ראשון של הנצרות זה פרישות מהחיים, כמו האיסיים. הזכרנו, האיסיים, זה הייתה קאט שהייתה חיה בימי, סוף ימי בית שני, שהיא משמשת כאיזה מעבר בין היהדות לבין הנצרות, שהרעיון של הקאט הזו זה לפרוש מהחיים. עכשיו אני רק מהיר הערה, שהרב צבי יהודה מציין את האיסיים לשלילה, הנציב מוולוז'ין למשל דווקא רואה בהם משהו חיובי, הוא קורא בהם גלגלים לשכינה, מרכבה לשכינה, כך הוא קורא לה. זאת אומרת שדווקא רואה בהם איזה אנשים שפרשו לשם שמיים. טוב, מכל מקום הרב צבי יהודה לא רואה את זה ככה, הרב צבי יהודה מזהה באיסיים שנאת החיים. עכשיו, עוד פעם, גם בעם ישראל הם לקחו האיסיים יסודות יהודיים נכונים, כי גם בעם ישראל יש לפעמים רעיון כזה של פרישות, כמו שמסילת הישרים, יש לנו חלק מעבודת השם, יש גם שלב מסוים שאדם מרגיש שהחיים החיצוניים הם עליו למסע, שהגסות של החיים מושכים אותו, שהחושניות של החיים מושכת אותו, ואז באופן זמני הוא פורש מהחיים. אבל האיסיים לקחו את זה, אומר הציודה, לאיזה אידיאל קבוע, שככה אמור להיות העולם. מה זה? לאיסיים לא, לאיסיים זה היה... נכון, מסילת ישרים זה פרישות, זה מצב זמני בשביל להגיע אל הקדושה, והקדושה היא לחזור אל החיים בכל העוצמות שלהם. אני רק אומר, יש פה יסוד נכון, בוודאי שיש איזה צד מסוים שהאדם פורש מהחיים, אבל האידיאל הכללי היהודי זה הפוך מזה, נכון? שלושת העקרונות של ספר הכוזרי, יראה, אהבה, שמחה. שלושת העקרונות של אור השם של רבי חסדאי קרסקה, אותו דבר, עירה, אהבה, שמחה, כל גדולי ישראל, זה הדבר המרכזי. אין הנבואה שורה למתוך שמחה, כן, צריך מנגן. כל הקדושה מגיעה מתוך שמחה. בתוך זה לפעמים יש גם איזה מכלול זה או אחר של פרישות. האיסיים הם כבר מתחו את זה לכיוון אחר לגמרי, ומזה הלכה והתפתחה הנצרות. אז זה נקודה ראשונה, שנאת החיים. נקודה שנייה של הנצרות, אומר הציודה, דלדול מילת האחדות האלוהית וגאולי פטישיות אשר איתו. בסדר? פטישיות, הכוונה היא ייחוס כוח מגי לעצם דומם, קיצור עבודה זרה. אומר הציודה, הנצרות לוקחת את מילת האחדות האלוהי והופכת אותו למשהו של עבודה זרה. הנצרות לוקחת את העיקרון היהודי של שמע ישראל, השם אלוקנו, השם אחד, ומסרסת אותו. כי בעם ישראל שאומרים את הביטוי הזה, השם אחד, מה מתכוונים? מתכוונים שהמציאות כולה היא באחדות אחת. כל כוחות החיים, כל זרמי הכוחות שקיימים במציאות, כולם מאוחדים למגמה אחת, לכיוון אחד. שמע שאול אל העם, שמע ריכז שאול את העם. שמע ישראל, התרכז ישראל סביב השם אלוקנו, י' כ' ו' כ', המציאות העליונה שמעל המציאות הארצית, שמופיעה באלוהינו, אלוהים, במציאות הארצית, וכל המכלול הזה זה אחד. תפקידו של היהודי זה לקחת את כל הכוחות, כל הכישרונות, כל היכולות, כל הזרמים, כל התרבויות, ולמצוא את האחדות הגדולה, האחדות הכוללת, שנותנת לכל כוח את מקומו בהרמוניה הכללית, האינסופית. זה עניינה של השם אחד. הנצרות לוקחת את הביטוי הזה, השם אחד, ואיך מתרגמים בנוצרית את הביטוי אחד, איך אומרים על זה? מונו. מונותואיזם, נכון? אלוהים אחד. מה הנצרות מתכוונת? הנצרות באה לבוא ולהגיד, אתם עובדי האלילים חושבים שיש הרבה אלים, יש פולותואיזם, פולו, הרבה תאיזם, אלוהים, יש הרבה אלוהים, תאיתם. יש אלוהים אחד. כלומר, אין הרבה דמויות בשמיים מאיימות ומפחידות, יש רק אחד, שהוא הכי מפחיד, אבל הוא אחד. אז זה כבר התקדמות מסוימת, זה שאין הרבה, יש אחד, זה כבר, אבל הרעיונות, אתם מבינים, יש תמיד זה ישות חיצונית לחיים, זה התפיסה הדתית הקלאסית. יש כוח עליון, הוא רודה שם למעלה, מפחיד, לא כדאי להסתבך איתו, הוא יודע הכל, שומע הכל, מסתכל, מסתכל מכל כיוון, ואז חמודי חבל הזמן, שאתה מגיע אחרי 120 בשמיים, וואי וואי מה משהו הולך להיות. מקרינים לך מסך וידאו, מראים לך כל דבר מה עשית, יש כזה בית משפט, יש קטגור, שזה כזה אחד עם לבן ועל הראש, ולעומת זאת יש קטגור, איזה מישהו כזה עם קלשון וקרניים וזנב, והם רבים על הזכויות וזה שלך, ואז אם אתה הצלחת לסנוא את החיים במשך ה-80-90 שנה שלך, סבבה, אתה הולך לגן עדן, ושם אתה עוד יותר שונא את החיים. ואם אתה לא היית בסדר, נהנית מהחיים, ישר אל הגיהנום. כן, יש כזה מחזה של דנטה, שהוא מתאר את הגיהנום לפי הנצרות, אז יש כזה חקוק על הדלת של הגיהנום, התייאשו מכל תקווה, אתם הבאים בשערי. זה התפיסה של הנצרות. אין תקווה. אתה נידון לנצח, שם מתאר שם כל מיני דברים. אז זהו שלא. היהדות חלילה. היהדות זה לא הבנה חיצונית, לא שיש כוח עליון חיצוני. אלה צריך להבין מה זה אלוהים. אלוהים זה לא כוח עליון. אלוהים זה השלמות האינסופית של המציאות שהולכת ומופיעה. זה לא שאחרי המיטה באופן חיצוני. זה כבר כל הבנה שמובנת. ביהדות עצם זה שאתה יותר חי את החיים, זה השכר. וזה שאתה הולך נגד אלוהים, נגד האחדות הזו, זה העונש, זה שאתה מת. וזה אחרי זה בא לידי ביטוי בכל מיני שינויים שאנחנו מתים, בתחיית המתים וכו'. אבל כל המציאות החיצונית הזו, שכל הזמן יש פה איזה מישהו חיצוני לך, בסדר? שאתה כל הזמן נמצא איתו באיזה מערכת יחסים, זה תפיסה נוצרית. ושימו לב שלצערנו, רוב האנשים, גם אנשים שמכנים את עצם דתיים, ככה הם תופסים את אלוהים. לא בצורה הזאת. יש מדורי גיהנום, צריך להבין מה המשמעות של הביטויים האלה, אבל לא חיצוני לאדם. הגיהנום זה כבר כאן, אתה מבין? זה שבן אדם לא הולך על פי התורה, הוא כבר עכשיו בגיהנום, כבר עכשיו הוא נמצא בחוסר, נמצא בחוסר שלמות. וזה יבוא לידי ביטוי גם בחיים של אחר המוות, באינסופיות של החיים. על מנת שבן אדם יוכל לתקן את עצמו, אז הוא יצטרך לעבור שבעה מדורי גיהנום, כלומר להכיר בחסרונות האדירים שנפערו בחייו, ומתוך כך לשוב בתשובה ולתקן אותה. אבל כל המבט הוא מבט של איזו השתלמות פנימית שבן אדם צריך ללכת ולתקן אותה, ולא איזה משהו חיצוני שהוא תמיד נשאר כפוי על האדם, והאדם נשאר אומלל לנצח. זה עולם אחר לגמרי. כן. כן, אז אולי הגננות צריכות ללמוד את איגרת עין א', באמת זה היה עוזר. עוד פעם, צריך להבין, יש דימויים כאלה שמופיעים, לא ברמה הזו, שמופיעים גם בספרות של חז"ל, אבל עוד פעם, זה באמת נועד לילדים קטנים. זאת אומרת, ילדים קטנים, שאתה לא יכול לדבר איתם במושגים מופשטים כאלה, של השתלמות פנימית וכו', אז אתה מדבר איתם במושג מאוד מאוד פרימיטיבי, קרי. כמו שעכשיו, אם אתה עושה משהו, אתה חוטף סתירה, אז ככה גם האלוהים הגדול ייתן לך גם סתיר. להיות. אז זה באמת דבר לא פשוט, וצריך באמת שמחנכים ילדים, צריך ליצור איזה איזון מאוד עדין, מצד אחד שמת ילדים יהיה למטירת העונש, יבינו שיש דברים אסורים, יש דברים מותרים, אבל מצד שני ליצור שזה יהיה יותר פנימי ולא משהו חיצוני. מה אתכם, זה יכול לבוא לביטוי בהרבה דברים, הזכרנו את זה כמה פעמים, שמשל הרב ציודה היה מדריך שלא לתת לילדים לצייר את סיפורי המקרא. בסדר, לא טוב, שילד לא יצייר את כמו שהגננות נוהגות לעשות, בסדר, שכל ילד חוזר עם מה ברא השם ביום הראשון, שני, שלישי, רביעי, חמישי, שביעי, ואז מציירים את אלוהים כאיזה סבא שם כזה, והקיצור, והמלאכים, הכנפיים, וזה לא טוב, נכון. עדיף להשאיר את המושגים האלה כמה שיותר מאורפלים במוחו של הילד. ילד שואל, מה זה אלוהים? אלו, תגיד אתה, מה אתה אומר? בסדר, לא לקבע אותו, כי אם אתה אומר לו עכשיו, אלא אם כן, אתה אומר לו משפטים שהם אלסטיים. כשאתה אומר לו, אלוהים בשמיים. מה אתה מתכוון בשמיים? במציאות שאומר הרמב״ם, שם, 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 שם. יש שמימיות אינסופית. אז הילד בשלב הזה לא מבין את השמימיות האינסופית, אבל הוא מבין ששמיים זה משהו מעליו. זאת אומרת, יש איזה משהו גדול ממנו. החיים לא מתרכזים רק בחיים הקטנים שלו, יש איזה שלמות גדולה יותר. אבל החוכמה זה באמת ליצור פה איזה משהו שאם הוא, שיכול שהוא יגדל, יותר ייפתח להבנות העמוקות האלה, ולא יבין בהבנה הזו ששמיים, יש שם איזה סבא בשמיים שכל היום הוא רושם, אפילו שכתוב פנקס פה. השם נמצא בכל מקום, מה הכוונה? שיש מצלמת וידאו בכל מקום? שהשלמות האינסופית מופיעה בכל מקום. החיים האינסופיים מופיעים בכל מקום. זה הרעיה. וכמו שאתה יותר מופיע אותה מתוך עם ישראל, מתוך קדושה, מתוך תרה, אתה יותר חי. אתה יותר מתחבר אל הנצח, אל צרוע החיים הנצרי. זה הכוונה. כן, שהזוהר אומר, המשפט הראשון של הזוהר, קודש הבריחו, לית אתר פנוי מיני. אז שוב, התפיסה הדתית הקלט מבינה, לית אתר פנוי מיני. בכל מקום, אתה לא יכול לברוח ממנו. כמו שיש פה מצלמה, פה מצלמה, זה, יש לזה. כמובן שוב, זו תפיסה נוצרית. לית אתר פנוי מיני, הכוונה היא שהמציאות כולה היא הופעה של אלוהים. הכל זה הופעה של אלוהים, גם השולחן, גם הדומה, הכל הופעה של אלוהים. ידעתי שמישהו ישאל את זה. אמרתי הופעה של אלוהים, לא המציאות זה אלוהים, זה שפינוזה, לא נדבר על זה, נלמד את זה עוד במאמר אחר, אלא הכל זה הופעה של אלוהים. כלומר, אלוהים, השלמות האינסופית, היא מופיעה בכל מה שנמצא פה, אבל האלוהים הוא עוד אינסוף בהרבה יותר מעבר לזה. השתלשלות, זה גם ביטוי קבלי מסוים של העניין, כן. אבל לא נקרא, זה כמובן נושאים שלא קשורים אלינו ישירות, כן.
זה דבר שאתה אומר, שדע למה למעלה
ממך, נו, יפה, איך אתה מביא את המשפט הזה? דע מה למעלה ממך? יפה, אני שואל לך. אז אני שואל לך, נו, אז מה נראה לך? שזה באמת הכוונה, שיש שם איזה מישהו למעלה רושם עם פנקס? א', למה פנקס? למה לא לפטופ? הרבה יותר טוב. הכוונה היא, כמו שעוד מעט חומרים בראש השנה, ספר חיים, ספרי מיטה, הכוונה היא שכל מעשה שאתה עושה נחקק במציאות, נחקק בחיים. זה הכוונה, כל מעשיך בספר נכתבים. כל מעשה שאתה לא עושה נותן את רישומו במציאות ופועל את פעולתו. ואתה צריך להיות אחראי על מעשיך. אלא מה? הרבה פעמים בני אדם שמסבירים את זה במובן המופשט הזה, אומרים, טוב, אז שיחקק במציאות, למה מי אכפת? אתה אומר לו, הכל רשום, ובסוף, וואי וואי וואי, אז זה מדבר אליו. טוב, אז מי ש... איך אומרים, העולם הרוחני שלו נמצא ברמה הזו, אז באמת משאירים לו את הפשט הזה. זה נכון, זה לא פשט שהוא, זה דבר נכון. כל מעשיך בספר מכתבים. כל דבר, כל שבת, יש מוצאי שבת. כל 120 שנה, יש בסוף לתת דין בחשבון. אבל לא במשמעות החיצונית, אלא במשמעות הפנימית. וזה כל ההבדל בין אמונה לבין דת.
כל התיאורים שיש, כמה שאתם מבינים
של מעלה,
שבדרך כלל כל
החיים שלו, נו, הגנה, אני לא יודע בדיוק מה קורה שם, אבל הכל דימויים, הכל דימויים של חז"ל, שהכל יש לו אפקט, וממילא אתה צריך להיות עכשיו בעולם הזה באחריות מלאה, שכל דבר שאתה עושה יש לו השפעה אדירה. והנה, אבל זה לא, זה כמו, אני אתן להבדיל, יש איזה מישהו, נגיד, מנתח, לב פתוח. בן אדם עושה שם ניתוח לב פתוח. הוא עכשיו נזהר במה שהוא עושה בניתוח, לא בגלל שאם הוא יפספס, אז וואי וואי וואי, הוא יחטוף תביעה. זה אדם מאוד קטן, אם זה מה שהתודעה שמלווה אותו בזמן הניתוח. הוא עכשיו כולו בדריכות שהניתוח יצליח, כי יש לו חיים ביד. כל תנועה קטנה זה עניין של חיים ומוות. זה התודעה שאדם מאמין נמצא בתוכה. אנחנו מקיים את דבר השם לא בגלל שיש שם איזו ישות חיצונית שתיתן לנו בסוף עונש או שכר, אלא אדם צריך רק לפתח פנימיות והזדהות עם דבר השם, שהוא מבין שכל פעולה שהוא עושה, שהוא מברך ברכה על כוס מים, שהוא מניח תפילין, שהוא מקים בית בישראל, לדבר הזה יש השפעה אדירה על כל המציאות כולה, בהרבה יותר מחיי אדם. משהו שכל העולם כולו תלוי בזה. כל שאדם לומד יותר את זה, מפנים את זה, מרגיש את זה, מזדהה עם זה, ככה גם עבודת השם שלו הופכת להיות יותר אמונית. ככל שאדם הוא לא מבין את זה, אז הוא זקוק למעטפת חיצונית של עונשים, של שכר, יבטיחו לך ככה, תקבל זה, בעולם הזה, בעולם הבא, אני כספומט עם הקדוש ברוך הוא. אני אעשה ככה, יקבל ככה, יעשה ככה, עשה ככה. זה עבודת השם ברמה הנוצרית, דתית.
עכשיו, בעם ישראל, שוב, יש דבר כזה למי שלא מסוגל להגיע לפנימיות. אבל הנצרות מסדה את זה כאידיאולוגיה, שככה צריך לעבוד את האלוהים. וזה כמובן חמור מאוד. טוב, נמשיך. אז אמרנו, זה נקודה אחת. דלדול, זה נקודה שנייה. דלדול מילת האחדות האלוהית וגאולי פטיש שריתו. כלומר, לוקחים את המילה אחד ומקשימים אותה. זה נקרא לעשות לה פטישיות. מקשימים אותה. המילה אחד שבאה לבטאת משהו רוחני, מופשט, אינסופי, אחדות, הופכים את זה לעצם מוקשם. אחד. יש כאן מונותאיזם. אלוהים אחד. איזה ישות אחת בשמיים. דבר שלישי, ביטול הערכים של הלאומיות הישראלית ומצוות השם, הערכים שההשפעה הזו התייצבה נגדם ביחסים ידועים. דבר שלישי, הנצרות, דיברנו על זה פעם שעברה, שונים את המצוות, שונים את החוקים. מעיסת החוקיות, כך הרב קורא לזה במאמרי ראייה, מאמר מחמת ישראל. מצוות לא טוב. הנוצרים, שימו לב, לאיזה קטעים הם מתחברים בתנך, אם כבר הם לומדים תנך. בדיוק, לישעיהו, לכל הפנן הזה של ימות המשיח, יגור זאב עם כבש, כל הדברים שנשמעים ככה אוטופיים, אידיאליים. סתכלו פעם, אם קיבלתם פעם בדואר, יש כאלה כתות מיסיונריות שמחלקות בדואר, אדם, הנוצרים, היהודים החדשים, זה, דברים כאלה. תסתכלו תמיד, התמונה היא תמונה כזו, רואים איזו תמונה פסטורלית של אנשים נמצאים באיזה שדה פורח, עם איזה כבשים ועריות, ולזה הם מתחברים. לתורת משה, לא. כל מה שקשור להלכה, למצוות, אין דבר. ספר ויקרא בכלל, נצרות מתעלמת בה. קורבנות, כלומר, עשייה של מעשים, זה לא מדבר על זה. כי שוב, הרעיון של הנצרות זה משהו שלא מופיע בעולם הזה. מצוות זה מידת הגבורה. זה לקחת את הקדושה ולמצק אותה לתוך העולם הזה. לקחת את כל האין סוף אידיאלים והשלמויות ולהופיע אותם בתוך הפרטים של העולם הזה, להתמודד עם מציאות החיים. תפיסה הנוצרית זה משהו מאוד מאוד רחוכי, משהו רגשי, מידת החסד בלי הגבולות. כל העדה כולם קדושים בתוכם השם. כוח. זה הרעיון של הנצרות. אין גבולות, אין מדרגות, כולם בסדר. הכל קוסמופוליטי, אין עם נבחר, אין מציאות חיים לאומית שהקדושה מופיעה דרכה. העיקר שאתה מרגיש טוב, אתה מזדהה עם הרעיונות הנוצרים, זה מספיק. מצוות זה מנוגד לתפיסה הזאת.
כן. דמוקרטיה זה חלק מהנוצרות.
לא, מה פתאום? דמוקרטיה, מה פתאום? לא, תפיסה הנוצרית, לא, אתם בגלל שאומרים כולם קדושים? לא, זה לא ברמות האלה. כמובן כולם קדושים במשמעות ש... אין לאומיות, אין משהו מולד, למרות שאומר לך, בפועל זה הפוך, בפועל זה יוצא הפוך על הפוך, שהם יוצרים שכבה של מלאכים ואצילים, זה גם חלק מהתסבוך הפנימי שלהם, אבל בגדול, תפיסה הנוצרית, אין גבולות משום דבר, הכל זה חופשי, מים, לכן גם כוח נבלה באדמה, נכון? ככה אומר הרב, להעמיד גבולות, האדמה פוערת את פיו. מי שאומר שאין גבולות, אז הוא נבלה באדמה. האדמה זה הגבולות, זה המוצקות. כן.
איך ההרגשה טובה, אמורה להתבטא בחיים שאתה...
אני צוחק, לא הרגשה טובה. אני אומר, אין להם הרגשה טובה. אומרים, בן אדם לא צריך לעשות מצוות. הוא פשוט מאמין. אתה מאמין, זה העיקר. אני מאמין בלב, מה שנקרא. עצור אותי עכשיו מכל המעשים. כל ההתמודדויות עם פרטי החיים, זה לא מעניין את הנצרות. אתה עושה חטאים, תבוא אחרי זה לקומר, תקבל וידוי. וגם, אתה לא, עצמך לא יכול לחפר על החטאים, אתה צריך את הקומר, כי אתה בעצם לא חי, אתה מת מעליך. אז גם החטאים שאתה עושה הם בעצם לא חטאים, זה כזה... זה הכל ידוע מראש. אז אתה הולך לקומר, והוא גם מסדר לך את זה למעלה, נותן לך אגרות כפרה, וידוי, יש כל מיני... כל מיני צורות להתמודד עם עם המציאות, כן. כן. אני אומר, דיברנו על זה פעם שעברה. ישו עצמו הוא מורכב, הוא עוד מציאות ביניים, תודה רבה. הוא מציאות ביניים שעוד לפעמים פולט שהוא כן רוצה להוסיף את זה, למרות שגם הוא יש לו כבר כל מיני פליטות שמדברות על זה שהוא לא רוצה מצוות. אמרנו, הוא יוצא נגד הפרושים, נגד תלמידי החכמים שהם מחמירים בהלכות שבת. באמת, מי שמתח את זה הלאה זה פאולוס. אבל פאולוס עמד בצדק, שזה עמד על דעת רבו, מה שנקרא. כי עוד פעם, התפיסה הנוצרית היא לא מסתדרת עם מצוות. כל הרעיון הנוצרי זה משהו כזה שהוא מאוד מאוד רגשי, מאוד מאוד לא מסוגל להתמודד. לכן, הנוצרים שונאים שנאת מוות את היהודי התלמודי. בסדר? בכל הכתבים של הנצרות, היהודי התלמודי זה יפחיד אותם. אומר, מה היהודים האלה עושים שם? רואים את זה בכתבי ימי הביניים, שהכמרים נותנים שם נאומים לצון מרעיתם בכנסיות. אומרים, מה הם עושים שם היהודים האלה בבית כנסת סביב הספרים האלה? כל הזמן הם, רואו, זה ספרי כישוף, יושבים כל הזמן, לומדים, מתפלפלים, בכל מיני דברים משונים, שור שנגח את הפרה, וכדיני קניין, בר מצרה, לא בר מצרה, עזק, זה דברים שהם זרים לחלוטין. מה הקשר לזה ולאלוהים? אלוהים הוא מעל הפרטים הקטנים. אלוהים זה בגדול, אתה מאמין. איזו, שדה במיסה בכנסייה, יזור עליך מקטורת, יום ראשון, ואחרי זה לך תעשה מה שאתה רוצה, ובסדר, במילא אתה הולך למות. כל הרעיון הזה של להתמודד עם פרטי החיים, עם כל המורכבות שלהם, זה זר לתפיסה הנוצרית. הלאה, דבר אחרון, אומר את זה. אני אומר, הערכים, נגד הלאומיות הישראלית ומצוות השם, זה שני ערכים שהנצרות מתייצבת נגדם. הנה, והדבר הרביעי, לסופו של שנאת ישראל בכל ניבול רשעתה, ומהלך המאורעות ההיסטורי שלה, של השפעה הזו, מחובר עם אריכות גלותנו. יסוד מאוד מאוד מרכזי בנצרות זה שנאת עם ישראל. זה חוט שני שחורז בכל תולדות הנצרות. עכשיו, אתם מבינים, על זה, על השנאה האינסטינקטיבית הזו, מלבישים כל מיני סיפורים שהיהודים הרגו את ישו, לא הרגו את ישו, זה רק מה שנקרא התירוץ. הנוצרות יש לה משהו מהותי באינסטינקט נגד היהדות. אומרת הגמרא, בהלכה עשיו שונא ליעקב. לא התמלא רומי, אלא מחורבנה של ירושלים. יהדות ונצרות, יעקב ועשיו, זה לא שני דברים שהולכים ביחד. כי כל הרעיון היהודי הוא כקוץ בעיני הנצרות. כל עוד קיים עם ישראל, קיים מציאות חיים לאומית שמדברת על זה שצריך לקדש את החיים, זה עומד בניגוד לכל התפיסה הנוצרית. ולכן לכורך כל ימי הנצרות תמיד זה מלווה בשנאת ישראל. כל פעם בתירוץ אחר. אבל זה שנאת ישראל אובססיבית שהיא אי אפשר לעקור אותה, כי בצדק, אם עם ישראל צודק, אז זאת אומרת שהנצרות לא צודקת. לא רק במשמעות הפשוטה של ברית חדשה, לא ברית חדשה, אלא בכל המשמעות של איך החיים אמורים להתנהל. עכשיו, מכיוון שעם ישראל בכל זאת נשאר בחיים, שזה מנוגד לכל התפיסה הנוצרית, לפי התפיסה הנוצרית עם ישראל אמור להיעלם, אז גם צריך עכשיו להתמודד מבחינה תיאולוגית עם זה. אז הנצרות עם הזמן מפתחת תיאוריה, פיתח אותה... איך קוראים לו? שכחתי. היה איזה אחד מהכנסייה, אוגוסטינוס הקדוש, אני חושב, זה השם. כן, הוא לא קדוש, אבל ככה קוראים לו. אוגוסטינוס, עצר שהוא פיתח תיאוריה שקוראים לה תיאוריית שפלות ישראל. אומר, למה אנחנו רואים עם העם הזה שהם בני השטן והם כפרו באלוהות של ישו, למה הם בכל זאת נשארים קיימים? הרי זה עמה דאדרי מראי לאפי מיני, זה עם שאלוהים יפנה את פניו ממנו. איך הוא בכל זאת נשאר קיים? הוא נשאר קיים כסימן לכל הדורות כולם, מה קורה למי שמורד באלוהים. היהודים, שימו להם, הם שפלים, הם עלובים, הם מדוכאים, הם מפוזרים, הם עוד קלון נצחי למי שלא מקבל את דבר האלוהות. ולכן הכמרים, זה משחק תמיד בנצרות, האפיפיורים, מצד אחד רוצים שירדפו את היהודים, מצד שני הם תמיד עוצרים אותם לקראת ה... שמד הסופי, כי יש עניין לנצרות, לפחות לחלק מהנצרות, להשאיר את העם ישראל בחיים. זה חלק מהתיאוריה שלהם. והדברים ממשיכים הלאה. גם תמינו שמדינת ישראל מוקמת, זה סתירת לחי לנצרות. שעם ישראל חוזר לארצו, מתגשם חזון הנביאים, זה קריסת מערכות בכל הנצרות. הנצרות עד היום לא התאוששה מהדבר הזה. כמה וכמה כתות בתוך הכנסייה כדי להסביר את התופעה הזו שעם ישראל חוזר לארצו. הסבר אחד שבא ואומר, זה משהו זמני ועוד מעט הם ייעלמו, המדינה הזאת תיעלם. וגם מסביר לכם את השנאה שקיימת תמיד בעמים הנוצרים, בכנסייה נגד מדינת ישראל, זה תמיד. האפיפיור עד היום לא מוכל להתנצל על זה שהוא שתק בשואה. כי מבחינתם השואה דווקא היה די סביר, די הסתדר עם התפיסה הזו. אז יש כתות בנצרות שמתמודדות עם זה אחרת. יש כתות, במובן האוונגליסטים, זה בארצות הברית, שאומרים לא. זה שיהודים חזרו לארץ ישראל, זה דווקא חלק מהתוכנית האלוהית, שהם יחזרו לארץ ישראל, ואז הם יתנצרו כולם פה. בסדר? זה התפיסה. ולכן צריך לשים פה מיסיונרים וכו', שכולם יתנצרו פה, ואז הם כולם ימותו. יש דעה שלישית שאומרת, כי זה עולם שהשורה התחתונה, כולנו מתים בסוף. זה הרעיון הכללי. אבל תבינו, זה משהו שמחת הנצרות, זה בלתי נסבל שמדינת ישראל קיימת. ולכן אני רק רוצה לתאר לכם, ואני אמרתי את זה גם, אני חוזר על זה שוב. צריך לדעת, המאבק האמיתי שקיים למדינת ישראל, זה לא עם המוסלמים. המוסלמים, הערבים, הם רק מה שנקרא, בסדר. הרומים, אנחנו מצבנים אותך, מתקועים להם פה באמצע המזרח התיכון. זה משהו שעוד אפשר להסתדר. הכוחות האמיתיים שעומדים מאחורי המאבק הזה נגד הלאומיות הישראלית זה הכוחות הנוצרים. אם זה האיחוד האירופי, שגם בפועל הם נותנים סיוע, ואם זה כוחות של הכנסייה וכו', אותם, זה לא חייב להיות בצורה ישירה, אתם מבינים לבד, זה לא שיש פה איזו אספה של כמרים אי שם באיטליה ורואים איך נדפוק את מדינת ישראל, זה לא עובד ככה. זה איזו תפיסת עולם תרבותית כזו, שתשימו לב שבכל מדינה ככל שהיא יותר נוצרית, יש יותר עוינות כלפי מדינת ישראל ויותר אהדה לפלסטינים. באירופה זה מאוד בולט, ארצות הברית שהם פחות נוצרים, אז יש יותר אהדה לישראל, אבל זה כמעט תמיד עובד ככה. וגם מבחינה מעשית טכנית, אני אומר לכם, מאיפה הגיע בכלל כל הנושא הזה של לאומיות פלסטינית? מאיפה הפלסטינים החליטו שהם עם? הרי מבחינה טכנית, אני מקווה שכולם יצא להם פה לקרוא את הספר, ואם לא, אז שוב שיעורי בית לבין הזמנים, של ג'ון פיטרס, שמעתם על השם הזה? אוקיי, אז הנה, באמת שהוא הבית, כדאי לבקור את זה פה במחירת ספרים. ג'ון פיטרס הייתה סופרת אמריקאית, או דעה חוקרת אמריקאית, לא יהודיה. מה זה? עיתונאית, עשתה יותר עבודות מחקר, שהיא התמחתה בעבודות מחקר על מיעוטים מדוכאים על פני הגלובוס. זאת אומרת, היו מזמינים אותה כל פעם לדרום אמריקה וזה, כל מיני מיעוטים מדוכאים, והייתה כותבת שם את המאבק שלהם וכו'. אז בשנות ה-60, שהתחיל אשף, מה שנקרא PLO, התחיל זה, אז הם קראו להם, הפלסטינים קראו לג'ון פיטרס ושילמו לה, שתתעד את המאבק הפלסטיני. ואז היא כותבת בספר שלה, היא התחילה לעבוד, כאילו היא הייתה עובדת של אשף. ותוך כדי מחקר הסתבר לה מה שכולנו יודעים, שמבחינה אמיתית דמוגרפית אין דבר כזה עם פלסטיני. לפני 1948, לפני תש"ח, בקושי היו פה פלסטינים. זאת אומרת, לפני הציונות לתודיוק, לפני סוף המאה ה-19, תחילת המאה ה-20, בכל מדינת כל ארץ ישראל היו פה כמה עשרות אלפי פלאחים. אחרי שהציונות הגיעה ויצרה מקומות עבודה והתחילה לפתח פה את ארץ ישראל, הגיעו עשרות ומאות אלפי פלאחים מכל מיני אזור המזרח התיכון, והם המציאו את הישות הפלסטינית. מאיפה היא עלתה על זה, היא אמרה? היא אמרה שהיא גילתה שבכל מקום בעולם יש הגדרה של פליט. באום יש הגדרה של פליט. זאת אומרת, מתי אדם נחשב פליט? בזמן שהוא ישב שתי דורות באדמה שלו וגירשו אותו. זו ההגדרה בכל העולם של פליט. זאת אומרת שיד נעלמת, היא בדקה בארכיונים של האום, והסתבר לה שיד נעלמת מחקה את ההגדרה פליט בסכסוך הישראלי-פלסטיני, והחליפה במקום שתי דורות לשתי שנים. משהו אחד, זו הגדרה מיוחדת של פליטים רק בנושא של הסכסוך של המזרח התיכון. שכל מי שישב שנתיים לפני 48 פה במדינת ישראל ערבי, והוא גורש בזמן המלחמה, הוא נחשב פליט ומלא יש לו זכות, 242 לכל ההחלטות של האום, יש לו זכות לזכות השיבה ודברים כאלה. זאת אומרת, זה הדליק לנורה אדומה. זאת אומרת, איך זה שינה? אבל אני יודע שיש פה איזו תפיסת עולם שלמה, שיש לה הרבה מאוד תמיכה בעולם, שיש לה איזה עניין ללבות את המאבק של הפלסטינים נגד מדינת ישראל. טכנית, המחנות הפליטים הפלסטינים, אחרי מלחמת ששת הימים, האום הקים שם ארגון רווחה שנקרא אונרה. אונרה, נחנות הפליטים של האום. האונרה, שזה פועל יוצא ישירות של המימון ישיר של הכנסייה, זה הארגון שלמעשה חינך את הפלסטינים לזהות לאומית. זאת אומרת, הם המציאו את הפיקציה הזו של לאומיות פלסטינית, אין דבר כזה. זה איזושהי המצאה שהעולם מקבל אותה היום כקונצנזוס, יש פה עם פלסטיני ועכשיו שני עמים נאבקים. שורש הדברים, מבחינה היסטוריה גרפית, יש לזה שורשים מאוד מאוד עמוקים אצל הכנסייה, אצל הנצרות, שיצרו פה איזה מחול שדים, במודע או לא במודע, להילחם נגד מדינת ישראל. שאתה ישום משהו אחר. ברור. סארטר וכולם, זה כל האינטלקטואלים, הצרפתים, האירופאים, שהם לא תמיד הם נוצרים, אבל הם מושפעים מהנצרים וכולי, בוודאי, הם כולם בין אלה שעזרו לעצב את מה שמכונה זהות הפלסטינית. כל אחד מסיבותיו. לא תוך שנתיים. מה 100 שנה? 100 שנה זה עם, איזה עם? יש להם זהות מגובה, יש כמה מרכיבים, אז זה נקרא עם. תרבות משותפת, זהות מגובשת, היסטוריה משותפת. פה זה שונה, זה ערב רב. אגב, זה תשים לב שזה מה שקורה עכשיו הפלסטינים. הם קיבלו מדינה, ותראה מה קורה שם כל הזמן. כל הזמן יש שם מריבות פנימיות, חמאס, מול אשף, מורגים אחד השני, כי לכתחילה זה לא עם, אין להם שורשים משותפים. זה קבוצות של ערבים מכל המזרח התיכון שהתקבצו לפה, ועכשיו הם נמצאים ב... מה זה? האמריקאי לקח לו 250 שנה שהוא התגבש לעם כמו שאנחנו מכירים אותו. בסדר? זה לא מה שקורה פה. פה יש עם דמיוני, אתה מבין? זה לא... זה גם כמו עם הפלישתים, זה גם קשור לו. לא סתם קוראים פלסטינאים פלישתים, וגם קוראים את הפלסטינאים, מה הקשר לפלסטינאים? מאיפה הגיעו למילה הזו? זו המילה שהרומאים קראו למדינה, לארץ ישראל אחרי הגלות. הם ימצאו, אחרי זה הם ממציאים לעצמם שהם צאצאים של הכנענים וכו'. מבחינה גנטית, אתה לוקח את החברה הפלסטינית והיא מורכבת מפספס של אין סוף מיעוטים מכל מיני, מכל אזור המזרח התיכון, שפשוט מבחינה כלכלית הגיעו לפה לפני, ככה במאה ה-20, והיה להם עידוד מאוד גדול ממדינות ערב, שגם אגב יש להם אינטרס בעניין הזה, להשאיר את הבעיה של הפליטים, לא לשקם את מחנות הפליטים, בעידוד העולם, כדי שהדבר הזה יהיה גורם מציס פה נגד מדינת ישראל. קשור לזה. ג'ון פיטר, מאז ומקדם, ככה זה נקרא. בעברית, כן, תגידו את זה לעברית. זהו, אז היא אחרי זה עזבה את אשף וכתבה ספר לטובתנו. טוב, אז נראה שהיא לא קיבלה את המשכורת האחרונה מאשף, אבל בסדר, היא חיה עם זה טוב. טוב, אמרתי לכם את זה כאן בצורה מאוד מאוד שטחית ומאוד כללית, אבל בגדול זה הכיוון. כיוון זה לדעת שמי שיעמיק גם היום וגם בעבר בשורשי הסכסוך הישראלי-פלסטיני ימצא שם תביעות אצבעות מאוד מאוד בולטות של הכנסייה. וכמובן, גם למה שיש היום, הכנסייה משקיעה היום משאבים אדירים בליצור כתות מיסיונריות פה במדינת ישראל, ושוב, עידוד לפלסטינים וכו', כספים וכו', והכל עסקת חבילה שהכנסייה לא יכולה לראות את מדינת ישראל פורחת. כי אם מדינת ישראל פורחת, זה הסוף של הכנסייה. זה הסוף של הדתות בעולם. תראה, זה שם? כן.
אני שמעתי הרבה פעמים על השאיפיות של הכנסייה, ואיזה זה נגיד שהפיפיון בא לפה, הוא לא הראשון שבא לפה. הוא מכיר את הקיום של...
נו, אז זה בדיוק העניין, לא שמת לב שהוא לא מוכן להגיד בנאום מדינת ישראל, זה כל הוויכוחים היום. הוא בא, כי יש עליו לחצים, וגם הכנסייה נמצאת היום כבר לא באותה מעמד שהיה לה לפני 1,000 שנה. הכנסייה היום היא גם קשורה ללחצים בינלאומיים. עוד פעם, כשאנחנו אומרים, זה טוב שאתה שואל, אני מדגיש שוב, כשאנחנו אומרים פה השפעות של כנסייה, אני אומר שוב, זה לא, כשאתה אומר השפעות תרבותיות, לא הכוונה פה השפעה ישירה. זה לא שהאפיפיור קורא עכשיו לנשיא צרפת ואומר לו, תשמע, אני רוצה שתעשה מדיניות אנטי-ישראלית, למרות שגם זה יכול להיות. אבל זה השפעה תרבותית. עמי אירופה הם ספוגים ב-2000 שנות נוצרות. מין, השואה לא התרחשה סתם באירופה. הגרמנים, כל מקום שהם הגיעו, הם קיבלו שיתוף פעולה כמעט מלא מהאוכלוסייה. כי זה נפל על קרקע בשלה. זה 2000 שנה שהכנסייה מחנכת לשנאת ישראל. כל פעם, דורות על דורות גדלו על זה שהיהודי הוא שטן, והיהודים הרגו את ישו, והיהודים הם האסון של האנושות. הרב ציודה מסביר לך מה המניע הפנימי שעומד מאחורי כל הדברים שממשיך עד היום. המניע הפנימי הוא שמדינת ישראל, עם ישראל, הוא מבטא את ההפך הגמור מכל התפיסה הדתית הנוצרית. הוא מבטא חיים. אז הוא מושפע מצוערת, עוד פעם, אז הוא מזדהים פלסטינים כי הם החלשים. זה גם השפעה נוצרית עקיפה. ואז שהוא רואה שגם אנשי הרוח, כן, אפיפיור וזה, הם יוצאים נגד מדינת ישראל, אז... זה הכל עסקת חבילה שהכל קשור להכל. זה לא שכל אחד קורא עכשיו בברית החדשה ושונא את מדינת ישראל. זה תהליך יותר מורכב, אבל התוצר הוא אותו תוצר.
באמת הכנסייה משקיעה את המשאבים שלה?
כן, לא את הכל. אני יודע, כי גם היום במדינת ישראל לא אוהבים להגיד את זה. אומרים שאומרים דבר כזה, זה נשמע לא יפה, סך הכל הכנסייה, הם נחמדים והם טובים והם נותנים להם. אין להם יחסים בגלל שהוותיקן לא רוצה. מדינת ישראל הייתה מאוד רוצה יחסים עם הוותיקן. אבל מכל מקום אני בא ואומר, תראה, אני, לא, יש לזה, נכתבו על זה ספרים, אתה רוצה, יש רב אבינר רוצה כאן ספרים, נקרא אויב הנוצרי, יש עוד כמה, ארגון ערכים מתעסק עם זה הרבה, אבל לפחות מה שאני יודע, במעט שאני יודע, כן, יש, לא יודע כמה, אבל הכנסייה משקיעה תקציבים מאוד גדולים, חלק מהאיתיאולוגיה הכנסייתית, למסיין יהודים במדינת ישראל, מה זה? נכון, כי עוד פעם, צריך להבין בין טווח קצר לטווח ארוך. ערבים זה סכסוך באיזשהו מקום, נקרא לזה מקומי טריטוריאלי. המניע התיאולוגי, מה זה? נכון. המניע התיאולוגי, בסדר, התרבותי, שעומד מאחורי השנאה כלפי מדינת ישראל, זה מניע נוצרי. ולא תמיד הערבים שנחמים נגדנו הם מודעים לזה בכלל. מבחינתם, כלומר, הערבי הממוצע, מה? הוא... יש לו פה מלחמה עם איזה אומה שתקועה פה 150 שנה ומשפילה את כל העולם הערבי. למרות שבאינסטינקט שלו הוא גם יודע שזה יותר מזה. כשאתה דוחק אותו לפינה הוא אומר לך שהמלחמה היא על אל-קודסק, על ירושלים. אתה יודע? אבל הגיבוי העולמי שנותן, לא נותן לאש הזו לדעוך ומלבה אותה כל הזמן, זה גיבוי נוצרי. והנה, הבעיות של הפליטים, למשל, זה מה שהיה אפשר לפתור אותו מזמן. מחנות הפליטים זה קיני צרעות שנשארו במשך 30 שנה בכוונה מוזנחים עם פיצוץ אוכלוסייה בלי פתרונות חינוכיים, סוציולוגיים, אוקונומיים וכו'. היה אינטרס משותף של מדינות ערב ושל העולם האירופאי וכו' והאום להשאיר את זה כך כדי ליצור תסיסה, כל אחד מהסיבות שלו, והסיבות של העולם האירופאי שורשם בתפיסות הנוצריות. כן, עוד פעם, היטלר, הוא מדבר על זה, הוא סנאת היהודים בדיוק הפוך. הוא סנאת היהודים בגלל שהוא זיהה את היהודים כאלה שמביאים את הרחמים והחסד לעולם. נדבר על זה גם. אבל אני התכוונתי בשמת של נצרות שהיה לו גיבוי שבשתיקה או בפועל מכל העולם הנוצרי. סטלין סתם סנא את כולם. זה בנוי מה, ברוסיה היה מסינת יהודים, זה שילוב של פשיזם, לאומנות, דתיות והכל יחד, הכנסייה הרוסית היא שונאת. אני לא יודע אם הוא אישית, אבל העם הרוסי שיתף פעולה הרבה פעמים גם עם פוגרומים וכו', בעידוד של הכנסייה. וגם בימי סטלין, על זה נבנו הרבה מסינות ישראל, גם בעידן המודרני. כן, ברור. אוקיי, אז יש עוד שאלות בנושא? אז סגרנו את הנקודה הזו. בעזרת השם שבוע הבא, מה שנקרא, in the next time of איגרת עין א', in the next chapter, איך?
Episode.
אוקיי, in the next episode of איגרת עין א', אנחנו נראה איך העולם מתאושש. בסדר? מגיעים אל ה... נקרא לזה שובו של עם ישראל. The return of the Israel nation. יש עוד פעמיים, לא? פעם אחת? אוקיי. ואז נמשיך באלול.